פיניתם זמן כדי להאזין לפודקאסט? השקעתם. עכשיו בואו נדבר על השקעה אמיתית. חדש ובלעדי במנור המבטחים, מנורה אול סטארס. כל הכוכבים של עולם ההשקעות במסלול אחד, הזמין בכל מוצרי החיסכון של מנור המבטחים, ומאפשר לכם להשקיע בגדול. להשקיע בגדול עם גופי ההשקעות המובילים בעולם. לפרטים, היכנסו לאתר מנור המבטחים, או פנו לסוכי הביטוח. המסלול זמין החל מהראשון לראשון 25, והאמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, או תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין.
שלום לכם מאזיני השור והדוב. שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא, זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes I'll ring the bell so trading can begin. And
השור והדוב עם גת מגידו מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות שלי, אני גת מגידו, פרק מספר 85 של פודקאסט הכלכלי, השור והדוב. אני כיום שותפה ומנכלית של בית ההשקעות פיננסה קפיטל, בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות.
ולא השקעתי בלוזון.
רגע, חכה, נשמה, אתה קופץ, עוד לא הציגו אותך.
ולא השקעתי בלוזון.
ולא... טוב, הבנתם מפה. אז בעולם העסקים, בעולם ההשקעות, יש כל מיני סוגים של עסקאות. לפעמים קונים עסק יציב ואיכותי, כזה שיודעים בדיוק מה נקבל ממנו. ולפעמים קונים הזדמנויות, והזדמנויות מטבען לא פעם מביאות מנה קדושה של אי ודאות, או תחושה של נטילת סיכון, אבל הערך הפוטנציאלי מצדיק אותן. אז יושב מולי אורח...
אחד ויחיד.
אחד ויחיד, שאפשר להגיד זיהה כמה וכמה הזדמנויות.
בחייו.
בחייו, וקפץ לתוכן, והשאר אפשר לומר היסטוריה. ברוך הבא, עמוס לוזון.
ברוכה, אני מצאת גד שהצליחה להביא אותי לפודקאסט, משהו שלא עשיתי מימיי. בהצלחה שיהיה לך.
בהחלט. טוב, אז מה שלומך הבוקר? אתה צריך גם מזל טוב על דת נכד, וגם אתמול זכיתם קבוצת לוזון במכרז של שדה דוב.
אז אנחנו בערך מרחפים מעל העננים.
מרחפים מעל העננים.
גם המזג האוויר הקשוח שבא, הוא עדיין מתחתנו, אנחנו מעליו.
מדהים. אז אני אציג אותך למי שבכל זאת צריך, ואתה מוזמן לעזור איפה שצריך. עמוס לוזון, איש עסקים. הפעילות העסקית שלך היום מרוכזת בישראל ובפולין, דרך שתי חברות ציבוריות, הראשונה היא קבוצת לוזון כמובן.
שלוש.
ולאחרונה גם פקתם את חברת לוזון רונסון, השלישית.
טריה,
נכון, טריה ציבורית. אני כל פעם צריכה להזכיר את עצמי שטריה ציבורית. נדבר גם עליה. אז אנחנו נזכיר של קבוצת לוזון בעצם הייתה פעם חברת הבנייה א' דורי.
פעם.
ואני ברשותך אתן למאזינים שלנו תקציר כדי שהם ייהנו מכל הדרך. אתה בעצם רכשת את מניות השליטה בחברת א' דורי, אי שם ב-2016, בהשקעה נאמר זניחה של 10 מיליון שקלים.
זה נכון ולא נכון, זה נכון שזה בהשקעה של 10 מיליון שקלים, אבל עם חובות של 2.2 מיליארד.
אכן.
אז למעשה קניתי אותה ב-2.2 מיליארד.
לגמרי. חברה בסחרור רציני בזמנו, קצמנים, גזית גלוב היו בעצם...
ברמה שכשהודעתי לרואה חשבון הפרטי שלי שאני בדרך לרכוש, הוא התחנן אליי שאני לא אעשה את זה, כי החברה מפסידה 120 מיליון שקל כל חודש.
איך מקבלים החלטה כזאת? הסתכלתי אחורה קצת, הלכתי להיזכר, אז יש ציטוט שלך שאתה אומר שלידר פנו אליך בבוקר, ובצהריים קיבלת החלטה, וזה כזה, אתה יודע, כשמסתכלים לאחור, זה נראה כזה, האיש קנה אופציה, אבל באמת, קנית חברה עם חוב אדיר.
האמת שבאמת לא ידעתי מה אני קונה, אמיתי. קיבלתי טלפון בסביבות 11:30-12 בצהריים, אמרו לי, אתה רוצה לקנות את דורי? אמרתי, כן, הוא בכמה, אמרתי, בכלום. מה זה בכלום? באפס, אתם רוצים, תעבירו לי את המניות. לא היה לי מושג מינימלי, ואז התחיל מסע ומתן, אגורה למניה, שתי אגורות. ב-2:30-3 צלצלתי למנהל הבנק שלי, זה סניף עסקים, אז הם סוגרים ב-3. אמרתי לו, אתה לא הולך הביתה, אתה משאיר גם את האיש של הניירות ערך, ואז עוד היה קופות, אתה משאיר גם קופאי, ואני בדרך אליכם. ואז בדרך לבנק, צלצלתי לרואה חשבון הפרטי שלי, אמרתי לו, תשמע, אופר, מסתכל רגע על דורי קבוצה ודורי בנייה, מה יש לנו שם? הוא אחרי 10 דקות קשר, כולו בלחץ, שלא תעיז, שלא תעשה את זה.
גם צריך להגיד, גזיד לא בזרימו כסף, זאת אומרת, אתה בא אחרי שכבר מישהו... שרף שם הרבה מאוד מזומנים.
הרבה מאוד מזומנים.
ולא סתם מישהו, גזית גלוב.
אבל אני חייב לומר שאלמלא המהלך הזה, אז גזית גלוב מלמעלה עד למטה הייתה פושטת רגל. אם הוא לא היה, ופה לזכותו של חיים קצמן, שהוא עשה את המהלך הכי נכון והכי חכם מבחינתו, כי אם הוא היה ממשיך עם קבוצת דורי ודורי בנייה, כנראה שכל החברה מלמעלה עד למטה הייתה מתרסקת.
למה? בגלל שזה כיס עמוק?
בגלל שזה כיס עמוק ובגלל ש... היה צריך לדעת לנהל את זה ו... ולגרש את כל הגנבים ואת כל הקומבינטורים. ו... אי אפשר לנהל מפלצת כזאת, וזה היה מפלצת בשלט רחוק. אי אפשר לשבת למעלה, בכיסא למעלה, ולהגיד, אוקיי, זה עובד, וזה, יש מנכ"ל לחברה הזאת, זה לא עובד. ואכן... כשהגעתי, אפשלתי שרבולים וחזרתי, מה שנקרא, לגיל 16. שמתי את המגפיים הכי גבוהות שיש, ונכנסתי לבוץ הכי עמוק שיש. וכל אבן שאת מזיזה, זה לא צפרדע, זה לא עקרב, זה סק של עקרבים ונחשים. אני יכול לשבת פה עכשיו ולספר סיפורים שלא ייגמרו על כל... אין סוף סיפורים על קומבינות וגנבות ו... אז היה.
תן אחד.
ובכל דבר שאתה נוגע, זה מה שקורה. תן אחד, אחד שאני תמיד מספר אותו, דורי בנייה פנתה פרויקט ביבנה עבור לקבוצת רכישה בעשר, 200 יחידות דיור, סדר גודל של כ20,000 מטר מרובע. כמה לדעתך ולטעמך, מטר ריצוף הגיע לפרויקט הזה. עכשיו, במצב רגיל יש פחת של בין 5% ל-10%. זאת אומרת, היה צריך להגיע לשם משהו כמו 21,000-22,000 מטר ריצוף. בחשבוניות ותעודות משלוח, כמה הגיע? תגזימי, המספר הכי גבוה שיכול לעלות על דעתך.
פי 50?
הגיע 200,000 מטר.
וואו.
שאלתי אותם, ריצפתם את הרחובות, את הכבישים, מה ריצפתם? וזה דוגמה אחת.
וואו, מטורף.
מטורף לגמרי. ועבדנו קשה, וקיבלנו החלטות... מעכשיו לעכשיו, מה שנקרא, כי אתה חייב להחליט מהר. אני קניתי את החברה ב-14 לינואר, בשעה 6 בערב.
2016.
2016, זה היה יום חמישי, שישי שבת מן הסתם, הגעתי ב-17 לינואר בבוקר למשרדים, גיהנום, סחרחורת, ואז אומרים לי בהנהלת חשבונות, ב-25 יש 50 מיליון צ'קים בחוץ כבר, שכבר ניתנו ללקוחות ולספקים. אמרתי, אוקיי, וכמה כסף יש בקופה? אמרו לי, בערך אפס. עכשיו, אני ידעתי שאם הצ'קים של ה-25 לחודש לא יעברו, ב-26 החברה תלך לפח. אז יש לך בערך שבוע לארגן 50 מיליון שקל לחברה שאת לא יודעת מה יש בה. ושילמנו את הצ'קים.
ואיך מתקבלת ההחלטה? זאת אומרת, את ה-10 מיליון הראשונים כבר שמת, אבל שבוע וזה... אחרי זה צריך להביא עוד 50?
נכון. אז אספתי מלקוחות משהו כמו 20-25, והוספנו. עבודה קשה וסיזיפית, לקבל החלטות שאתה יושב מול מזמין, ולא אזכיר שמות, כי הם לא ראויים אפילו שאני אזכיר את שמם, והוא אומר לך, טוב, אני רוצה שתצא מהפרויקט. אתה עכשיו לא יודע מה יש בפרויקט, מה אין בפרויקט, אתה מקבל החלטה, אוקיי, אני בחוץ. זה...
יש רגעים בתוך הדבר הזה
שאתה שואל... זה הרבה עבודה מהבטן. הרבה עבודה מהבטן.
אז יש דברים, יש אירועים, החלטות בתוך הדבר הזה, שאתה א', שואל את עצמך, למה עשיתי את זה, או אם זה היה נכון, או בוא נפרוש, או בכלל זה הכל על אינטואיציות, זאת אומרת שאתה...
בואי נאמר ככה, שאם הייתי יודע 10% ממה שידעתי בדיעבד, בטוח שלא הייתי קונה את החברה, יתרה מכך. לא רק שלא הייתי משלם את ה-10 מיליון, גם חיים קצמן היה אומר לי, קח צ'ק 200 מיליון וקח את החברה, גם לא הייתי לוקח אותה.
והיום לרגע נסתכל 9 שנים לאחר מכן, עוד לא 9 אפילו.
9 מקצת.
כן, אז...
חגגנו 9 לפני חודש.
חגגתם 9 לפני חודש, אוקיי. אז הקבוצה נסחרת ב-1 נקודה, קצת מעל 1.1 מיליארד שקל.
1.2
בערך. ולוזון רונסון ב-1.3-1.4. עדיין מתחרט? עדיין לא היית לוקח את העסקה?
עדיין לא הייתי לוקח את העסקה.
בגלל מה? הכוחות הנפשיים?
זה לא כוחות נפשיים, זה... הסתבכת בכל מקום. בואי נגיד ככה, שאלתי את הסמנכ"ל כספים, באיזה בנק יש לנו חשבון? הוא אומר לי, בוא תשאל הפוך. באיזה בנק אין לנו חשבון? אמרתי, אוקיי, באיזה בנק אין לנו חשבון? בנק ערבי ישראלי. חוץ מבנק ערבי ישראלי, לא היה בנק במדינת ישראל, שלא היה לנו בו חשבון, ולא היה בו חוב. גם... עכשיו, העניין הוא, שגם הם קיבלו הכל סולו. 700 מיליון שקל ערבויות בנקאיות, סולו. 700 מיליון שקל אג"חים, סולו. אשראים בבנקים, סולו. הכל סולו. עכשיו, לא היה לך מה לקבל שאם עבדת והחזרת, נגיד, ערבויות, אז נהנית מאותם 25%, סתם דוגמה פיקדון. לא היה. היה רק לתת ולתת 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 ולריב ולריב ולתת ולריב. זה היה סזיפי ברמות שאי אפשר להסביר את זה. זאת אומרת, כמה שאני אספר ויתאר, זה לא אחוז מהמציאות. שאתה בא עוד פעם לאיזה קבוצת רכישה ומראים לך הסכם, עמד ממש לחתימה. אם לא הייתי קונה ביום חמישי, ביום ראשון היה נחתם הסכם, שמקבלים פיצוי 48 מיליון שקל. פרויקט שהחברה הפסידה בו 120 מיליון, הם עדיין מקבלים פיצוי 48 מיליון שקל. עשו לי טובה, קחו את החברה לפירוק. מה? בואו לך בית משפט, אני מתחייב שאני אומר גם בלי עורך דין. ההסכם מוכן לחתימה, מוכן, על ידי הבעלים הקודמים, המנכ״ל הקודם. עוד פעם, אם אני קונה ביום שני, אני חייב עוד 48 מיליון שקל. זה לדעת כמה הם קיבלו בסוף?
אפס.
באתי לקראתם, הם קיבלו 500,000. אמרתי להם אפס, 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 בסוף אמרו, טוב, תן משהו, נתתי להם 500,000 שקל.
אני זוכרת דרך אגב אותך באספת נושים, אני חושבת הראשונה.
לא, השלישית, הרביעית, אחרי שהתייאשתי. בראשונה והשנייה עוד הייתי קצת נחמד.
ועדיין, כאילו, מצד אחד אתה עומד וכולם כועסים עליך, מצד שני הרגע הגעת ולקחת על עצמך משהו כדי לנסות להוציא, איך זה...
ובאספה השלישית או הרביעית הבנתי שבכלל תשלום ביוני. אז מה אתם מבלבלים את המוח בינואר? יגיע יוני, אני לא אשלם. תעשו פה שאתם
מבלבלים. אתה יודע, אפשר לתת... צריך לתכנן איזה חצי שנה, זה חצי צעד קדימה.
נתתם את הכסף הזה לקצמן.
כן.
לא ביקשתם ביטחונות, לא ביקשתם ערבויות, הייתם כולכם רגועים. מה השתנה? הדבר היחיד שהשתנה, שבא חמור לעבוד. שעד היום לא היה מי שיעבוד. אבל בגלל... לא משנה. אז הם קיבלו נזיפה קשה, הפסקתי להכיל אותם בבורקסים וקורסונים, ובסוף הם קיבלו את כל הכסף. היפה והגאווה הכי גדולה שלי בכל הסיפור הזה, שלא עשיתי ספורט לאף אחד. את האג"חים שילמתי במלואם, לבנקים פרעתי את כל החובות במלואם, אפילו הערבויות, כולל אלה שחילטו לי, שילמתי את כל הערבויות במלואם, פרעתי את הכל. היחיד שעשיתי לו תספורת במרכאות, זה השטר הון של חיים קצמן, כאילו של גזית, שלפי ההסכם הייתי צריך לקבל אותו במתנה, לא משנה אחר כך הם... מכיוון שלא היה נייר ולא דידי ולא הסכם ולא כלום. היה פשוט בשעה 5 בערב, העברתי 10 מיליון, קיבלתי את המניות, אין נייר, אין הסכם, אין כלום. היה עסקה מחוץ לבורסה, מה שנקרא, אז היה ויכוח על השטרון, אז הדבר היחיד שעשיתי לו באמת תספורת, זה על ה-500 מיליון שטרון שלו, נתתי לו 120 מיליון שקל באג"ח, ו-25% מהמניות של החברה, שלימים גם קניתי אותם שוב ממנו חזר. אבל מעבר לזה, היה משהו כמו 1.7 מיליארד אג"ח, ערבויות ובנקים, והם לא עשיתי להם תספורת של שקל אחד, ועל כך גאוותי. כל אחד אחר שהיה נכנס, היה עושה תספורת לאג"ח, תספורת לבנקים, זה כמו שהגעתי לסיבוב בנקים, מעולם לא הגעתי לבנקים לפניכם.
ב-2019 היה את הסיפור עם מתחם הפיל.
דקה. לפני כן... מעולם לא הגעתי להנהלות הבנקים, כי הייתי עושה ליוויים וזה בטלפון, העורך דין עושה את, את ההסכמים המשפטיים, ואני רק את הפיננסים סוגר בטלפון, ובא רק לחתימה. ופתאום מצאתי את עצמי מסתובב באזור יהודה הלוי, הרצל, בין כל ההנהלות הבנקים, ואני אכנס לאחד הבנקים לפגישה הראשונה, ואז נותנים לי כרטיסים כולם, בבנק שלא עבדתי איתו אף פעם, ואז אני רואה כרטיס אחד, אשראים מיוחדים. אמרתי, מי זאת הגברת מאשראים מיוחדים? ואז אמרתי לי, אני אצי מהחדר. אמרתי, מה? אמרתי, יש לכם שתי ברירות, או שאת יוצאת מהחדר, או שאני יוצא מהחדר. עוד לא הכרת אותי, עוד לא ישבת איתי, עוד לא דיברת איתי, זאת אומרת, כבר העברתם אותי לאשראים מיוחדים. אז אם העברתם אותי לאשראים מיוחדים, שיהיה לכם בהצלחה. עכשיו יש לך שתי אופציות, או לצאת מהחדר, או שאני יוצא מהחדר. אז כמובן שיצא מהחדר.
וואו. ומה אז קרה בחדר?
לא קרה כלום. אני חושב שזה סי הבושה ושיא החוצפה להיפגש עם לקוח בפעם הראשונה, ועוד לפני שמדברים איתו מילה, כבר מעבירים אותו לאשראים מיוחדים.
כן. ובסופו של דבר זה הסתיים בזה שאתה בעצם קנית מהחברה את מתחם הפיל, זרמת 170 מיליון שקל, נכון. הם שותפים?
הם שותף, כן.
ובעצם כדי להרגיע את, את הנושים, ואגח נסחר בצועות מאוד גבוהות נכון, באותה תקופה.
זה, לא, זה יתרה מכך. השמעות של המתחם הייתה 130 מיליון שקל, אבל ידעתי שאם אני קונה את זה ב-130 מיליון שקל, או מוכר לצד ג' ב-130 מיליון שקל, במילא זה לא יספיק לתשלומי האגח. ובמילא זה לא יפתור לי את הבעיה. ואז עבדתי על עצמי במרכאות, וקניתי ב-170 מיליון שקל, כי זה הסכום שהחברה הייתה צריכה, למעשה בכדי לא להגיע לחדלות פירעון.
אוקיי.
Okay. זה בערך המחיר ששילמתי עכשיו בשדה דוב אתמול, שילמתי ב-2019 על מתחם הפיל.
כן.
פר יחידה כמובן.
תגיד, איך מתמודדים עם הציפיות? אני קטונתי, אני הייתי מנהלת השקעות ראשית בפסגות, נכנסתי לתפקיד...
ואף פעם לא האמנת בי, ואף פעם לא השקעת בי.
זה לא מדויק, אבל בסדר.
מדויק, מדויק. אמרו לי, אפילו, אתה חייב להיפגש אתה. אמרתי, מי שלא רוצה להשקיע בי, אני לא נפגש איתו.
טוב, אתה רואה, הגעת לפודקאסט שלי, אז...
כן.
בסדר היה שלי. אז יש את העניין הזה של ציפיות, של... התחלתי להגיד, אני נכנסתי לתפקיד בתור מנהלת השקעות ראשית בפסגות, כשבעצם נראה לי רף הציפיות הכי גבוה שהיה, שזה לא דבר בריא באופן כללי, ואתה אמנם הגעת וקנית חברה שבורה, אבל עדיין זה לא שאפשר להגיד שאפשר רק להתרומם משם, כי אפשר גם לא להצליח. כמה זה משפיע על החיי היום-יום שלך בשנים האלה?
קודם כל זה בדיוק העניין, איך אמרתי לכולם, אמרתי לילדיי, למשפחתי, לאימא שלי, אמרתי להם, תקשיבו, אני לקחתי 10 מיליון שקל, הלכתי לקזינו, משכתי את זה מהפקדונות, לא לקחתי הלוואה, אתם לא תהיו חייבים את הכסף, ומבחינתי שמתי ג'יטון. אם אני אעבוד קשה ויצליח, אז כנראה שאני אחזיר לכם את זה פי 35, בינתיים זה קצת יותר מפי 200,
כן.
אין טענות, אבל אם לא, הלכו 10 מיליון. אבל זה היה טוב לחודש הראשון. בואי נניח, אם לא הייתי משלם את הצ'קים שסיפרתי לך קודם ב-25 וב-26 החברה הייתה הולכת לפח, אז סבבה, ניסיתי, הפסדתי, ביי. אחרי חודשיים, שלושה, זה כבר ברור שכל האש לטוב ולרע תהיה על עמוס לוזון, וזה בהחלט מפחיד. תראי, זה גם מספרים שלא הייתי רגיל להם. קודם כל, עד שקניתי את החברה הזאת, מעולם לא הייתי חייב שקל.
וגם לא היית חברה ציבורית.
לא הייתי ציבורית. לא הייתי חייב שקל מעולם. זאת אומרת, גם בפרויקטים של ליווי, שהייתי בונה פרויקטים, אז אתה יודעת, רק הליווי, מה שנקרא בסגור, אבל בשוטף לא הייתי חייב. כמו שאמרתי לפני רגע, לא הייתי בכלל מגיע להנהלות הבנקים. ופתאום אני נכנס לתחומים שמעולם, פעם אחת זה הקטע הציבורי, עם כל השלכות וכל מה שקשור. דבר שני, תחום האנרגיה, שמעולם לא נגעתי בו. ופתאום אני שותף בתחנת כוח הגדולה בישראל. דבר השלישי, פתאום פעילות בחול, שאף פעם לא התפתיתי לצאת לחול, לא לפני המשבר ב-2008 ולא אחרי המשבר ב-2008, ולפני 2008, חברים, תשמע, אני עשיתי, הרווחתי 10 מיליון יורו, 20 מיליון יורו, ויש לי אח שהיה אז בנקאי, מה, תראה, הוא הרוויח, הוא אמרתי, אני טוב לי לעבוד בישראל, אני יודע לדפוק בדלת לראש העיר, אני מבין מה הוא מדבר איתי, אם הוא אומר לי שחור, אני יודע, שחור, לבן, לבן, אמרתי לו לראש העיר של בוקרסט, עם מתורגמן. הוא יגיד למתורגמן, אין סיכוי שנפשיר את הקרקע, המתורגמן, בשביל לדחוף לי את העסקה, יגיד, תוך חודשיים הוא מפשיר לך. מה אני עושה עם זה? בעיה. ואם היית שואלת אותי בחודש הראשון מה אתה הולך לעשות, הייתי אומר לך, בוודאות מוכר את ההחזקות שלי ברונסון. וברונסון, בתקופה שרכשתי, החזקנו 40%, היה עוד שותף ישראלי ב-40%, ו-20% היה בציבור, היא הייתה חברה ציבורית שנסחרת בפולין. ופתאום אני נוסע לפולין, שכל הקונוטציות שלנו כישראלים ויהודים זה הכי גרוע, מה שנקרא, גטו ורשה והשואה וזה, אפילו לא רוצים לחשוב על זה, ואני נוסע מתוך מטרה אחת, שאני הולך לשבת עם השותף ולהציע לו את המניות שלי, למכור אותה. ופתאום אני מגיע ורואה, זה לא מדינת עולם שלישי, להפך, היא מערב אירופאית לגמרי. היא לא בוקרסט, בודפסט, כאילו לא רומניה, הונגריה, בולגריה, אלא היא גרמניה. היא ממש גרמניה. מבחינת תשתיות, מבחינת כבישים. ופתאום אתה צריך לקבל החלטה, עוד פעם, מדינה זרה. מעולם לא עבדת בה. אתה לא מכיר כלום. אתה לא מכיר את השפה. ותוך פחות משנה, במקום למכור את המניות, קניתי את השותף.
מדהים.
קניתי את השוק, במקום שהוא יקנה אותי, אני קניתי אותו.
אגב, למה קנית אותו? כי אתה רצית...
כי הוא רצה לצאת.
הוא רצה לצאת, אוקיי.
ולא נבלתי, וקניתי אותו. עכשיו, לא היה לי כסף, לא היה לי אז 200 שקל, מה שנקרא בקופה. הוא רצה 200 מיליון על חלקו, לפי שווי חברה של 500 מיליון. מאיפה נאמרו 200? בדיוק קנינו בחברה קרקע ב-180 מיליון, נתתי לו את הקרקע. הוא אומר, אבל הקרקע כבר רונסון בונה אותה. רונסון תמשיך למכור, לשווק, ואתה תקבל את הכסף מעל. אחרי שנה הוא קנה איזו עסקה גדולה, אז הוא מכר לי חזרה את הקרקע.
יפה.
ולפני שנתיים או שלוש, עשיתי הצעת רכש, ומחקתי אותה גם מהמסחר בפולין. עכשיו, בקורונה, למשל, המניה הגיעה ל-60-70 אגורות של הזלוטי. והייתי בטירוף לקנות, ואז כל היועצי החיתופל, אני קורא להם, אסור להתייעץ עם אף אחד, אני צריך להחליט הכל לבד. לא, קורונה, מה אתה יודע, לאן זה ילך? מה יכול ללך?
מה יכול להיות?
אני יודע מה, סחורה, יש מגרשים, לא חייבים עליהם שקל, אין חוב בחיר. לא משנה, לא קניתי כמו אידיוט. שמעתי לעצות
החיתופל. לאלה שאמרו שלא נאכל בבופה שוב.
כן, ולא כדאי, וזה, ואתה לא יודע לאן העולם הולך, וקורונה, וקורונה. אז אחרי שנתיים, במקום 60 אגורות, אז לא הייתי לבנייה, שילמתי 2.5, שילמתי פי 4 בערך.
וואו.
אבל עדיין אני לא מצטער.
אז בוא ניתן ככה טיפה צבע על מה שקורה בפולין. בפולין בעצם עד לא מזמן הייתה כמה שנים רפורמה שהממשלה בעצם סבסדה משכנתאות.
לא, היה שנה אחת ספציפית, בשנת 23, המדינה סבסדה משכנתאות לזוגות צעירים, מה שנקרא, משהו מאוד דומה למחיר למשתכן שלנו, שמקבלים לחמש שנים משכנתה ב-2% ריבית. אבל זה היה ממש שנה אחת בשנת 23. זה לא, אף פעם לא היה. עכשיו מדברים שב-25 כנראה שוב יחזרו לסבסד. פולין מדינה, שוב אני אומר, מאוד מאוד מערבית. קודם כל כולם דוברי אנגלית, אז יש לך עם מי לדבר. אנשים מאוד חרוצים מצד אחד, אבל מאוד כבדים מצד שני. יש להם את הזמן שלהם, את הרילק שלהם. כל בעל הנעלן, הכל לאט לאט. אבל מדינה מדהימה שמאוד הפתיעה אותי, ואנחנו בשנת 23 מכרנו למעלה מ-1,000 דירות, בשנת 24 גם כן למעלה מ-500-600 דירות, ואנחנו עושים שם חייל באמת.
כמה פעמים היית בפולין ב-2016-17? זה הפך להיות הקו?
כן, זאת אומרת, ב-16-17 היה לפחות פעם בחודש.
והיום?
היום זה פעם בחודשיים, פעם בשלושה חודשים, כי גם יש לי מנכ״ל יוצא מן הכלל, וזה, בואי נגיד שזו הייתה הבחירה הכי טובה שלי, לקחת אותו, הוא היה עורך דין שלי, שלפתי אותו ממשרד עורכי הדין, ושמתי אותו שם מנכ״ל, כשהתנאי היחיד שלי היה שהוא עושה רילוקיישן, הוא לא יושב על הקו, כי המנכ״ל שקדם לו היה על הקו, וככה נראה, בוא נאמר שאם בקורונה היה לי את המנכ״ל הקודם אליו, אז כנראה שהחברה הייתה נסגרת בקורונה, והוא בתקופת הקורונה מכר לאנשים דירות באינטרנט, הוא שם מצלמות בכל אתרי הבנייה, ועשה להם מה שנקרא דרך הוידאו, להראות להם איך הפרויקטים מתקדמים, ואיך הם נבנים, והוא עושה עבודה ענקית, שפו בועז, בועז חיים, שהיום הוא גם מנכ״ל לוזון רונסון, אז מעבר להיותו מנכ״ל רונסון, הוא גם מנהל את כל פעילות הנדלן של קבוצת לוזון למעשה, וזו הייתה ההחלטה הכי גדולה שלי. עכשיו, כשהוא שם, אז אני הרבה יותר רגוע. בואי נגיד, לפני שהוא בא, אז הייתי יותר על הקו, כי הייתי צריך לקבל החלטות ברמה יומיומית, והייתי שם, כאילו, גם אם לא הייתי שם פיזית, ותקופת הקורונה, זומים, שמומים, אז כל יום היה זומים, וכל קרקע שהייתי רוכש, הייתי צריך להגיע בעצמי ולראות את הקרקע, ולנהל עליה מסע ומתן. עכשיו, אתה לא מכיר שדה דוב, או שאתה יודע, זה תל אביב, זה מקום טוב. אתה מסתובב במדינה ש... לא בדיוק השורשים שלך שם. הנסיעות הראשונות בהחלט היו נסיעות שורשים, כאילו, חיפשתי את המקורות. אבל פתאום אתה מסתובב במדינה. אנחנו עובדים בארבע ערים שונות, לא רק בוורשה. אתה צריך להגיע לברוצלב ולבדוק קרקע ולהחליט אם אתה קונה או לא קונה, ובפוזדן ובשצ'צ'ין, אתה לא מכיר כלום. זה כמו שיביאו מישהו עכשיו פולני, ויראו לו קריית שמונה וירוחם ותל אביב והרצליה. הוא צריך להחליט איפה הוא קונה קרקע. אבל עשינו עבודה טובה, ברוך השם.
אתה יודע, זה מתחבר דווקא גם לדרך הזו של הרבה פעמים מוסדי. אתה אמרת בעצמך שאתה לא רצית ללכת, אתה לא היית יוזם פעילות עסקית מחוץ לישראל.
חד משמעית.
בתחומים שאתה חזק בהם. לא היית עושה את זה, כי אתה לא מכיר וזה מרתיע אותך. ובסוף, גם בדרך שקבוצת לוזון עברה, הסיפור הזה, וגם בעקיצה שעקצת אותי, הסיפור הזה של, אוקיי, פעילות בפולין, ונורא קשה לדעת מה האירוע.
ולכן עכשיו...
זה מאוד קשה, אני רוצה לחדד, זה מאוד קשה לך בעצם לתקשר את הדבר הזה.
לפני ההנפקה של לוזון רונסון, אז קודם כל כולם אמרו לי, לא, אין לך סיכוי ומלחמה, ולוזון כולה נסחרת ב-700-800 מיליון, איך אתה מדבר על שווי של 1.5 מיליארד, ולאן אתה הולך? ואמרתי להם, אני לא אעשה את ההנפקה אם אני לא אקח את כולם איתי לוורשה. אמרו לי, מה זאת אומרת? אמרתי, כמה שאני אראה סרטונים ואראה תמונות ומצגות, תמונה אחת שווה 1,000 מילים, והעליתי אותם על מטוס, ושמתי אותם באוטובוס, והראיתי להם שכונה אחרי שכונה, שאני בונה שם שכונות שלמות, זה לא בניין פה, בניין שם, כל שכונה זה 1,500-2,000 דירות, מעביר אותם משדה לשדה, או מיער ליער, ואומר להם, הנה, פה היה יער, ועכשיו זאת השכונה, ופה... ואז הם באמת הבינו את המשמעות ואת העוצמות, ורק ככה ההנפקה הזאת יצאה לדרך. עם מלא הסיור הזה, אין לי ספק שההנפקה הייתה נכשלת.
כן.
אבל כשאתה בא ורואה, כי שוב פעם, כמו שאני חשבתי על פולין, כל יהודי וישראלי חושב אותו דבר. מי שלא היה בוורשה 20-30 שנה מאז הטיול של הבית ספר, מה שנקרא, אומר, מה זה, מדינה נכשלת, עולם שלישי, מזרח אירופה, מדינה... ופתאום שלקחתי אותם, וראו גם את הכבישים ואת התשתיות ואת הבתי מלון ואת המסעדות, מסתכלים גם על המכלול. דרך אגב, זה מה שקנה אותי, שהגעתי וראיתי, שמע, זה לא באמת המעברות של רומניה והונגריה. ולמלא הסיור הזה, אז לא היינו מצליחים בהנפקה, אבל ברגע שהם הגיעו וראו והתרשמו, והבינו את האימפריה שאנחנו מנהלים שם, ואת... את רמת הפרויקטים, את כמות הפרויקטים, ואת זה שבאמת אנחנו לוקחים יער או פרדס, והופכים אותו לשכונה. חד משמעי ככה. אז זה מה שגרם
להנפקה להצליח.
חד משמעי.
אומרים אין טוב ממראה עיניים.
חד משמעי.
בוא נדבר קצת על שוק המגורים בישראל. איך אתה רואה את הסיטואציה בנקודה הזו? זאת אומרת, אם מסתכלים, מה דעתך על מבצעי ה-1090, על מצד אחד אומרים, יש מחסור בפועלים, אנחנו מכירים את המחסור בהיצע שגדל, הוא מבני, הוא גדל בקורונה, הוא גדל עכשיו, אבל מצד שני, אתה מסתכל על השוק, מה שהניע אותו זה בעיקר, בוא נודע על האמת, מבצעי ה-1090, ומצד שני, מסתכל שוק יד שנייה, לא מקבלים שם נחת.
אני אגיד לך מה שאני אומר לכולם. מחירי הדירות בארץ ימשיכו לעלות. את יודעת, ב-2010 בניתי אחרי המשבר של 2008, קניתי מאפריקה, ישראל ודלק נדלן, קרקע ל-1,000 דירות בהם המושבות. כולם עוד פעם, הוא משוגע, מתאבד, לא נורמלי. אפריקה, ישראל הגדולה ודלק נדלן, הם ביחד היו שוב. וב-2010 התחלתי למכור דירות, ויש כתבה שאת יכולה להוציא אותה מארכיון לדעתי, אם אני זוכר נכון, בכלכליסט, ואמרתי ש1.5 מיליון שקל לדירת 5 חדרים באם המושבות זה זול. וכולם קפצו עליי והתרעמו, ואיך אתה מעיז לומר דבר כזה, איך אתה אומר ש1.5 מיליון שקל זה זול. והיום אנחנו ב3 מיליון אין להשיג דירת 5 חדרים באם המושבות. ואני אומר לך כאן ועכשיו, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, מחירי הדירות בארץ רק ימשיכו ויעלו. ויותר מזה אני אומר לך, בדקה שתסתיים המלחמה לחלוטין, לא יהיה יהודי בעולם שלא יהיה לו דירה במדינת ישראל, גם אם הוא לא יעלה וגם אם הוא לא יגור, אבל יהיה לו את הדירה שאם מחר יתחיל שוב גל של אנטישמיות, יהיה לו לאן לברוח. ובואי נניח שרק 10% מתוך אותם יהודים בעולם יעלו לארץ. יש לנו 15 מיליון יהודים בעולם, 10% זה 1.5 מיליון, ובואי נניח שמשפחה ממוצעת שלהם זה 4 אנשים, אז אנחנו צריכים 400,000 דירות.
ואיך אתה מסביר את ה...
את רואה מאיפה אנחנו מביאים 400,000 דירות?
לא, אני גם חייבת להודות, אני מכירה את המספרים, ואני פשוט שואלת את עצמי, איך אתה מסביר את העובדה ששוק יד שנייה הוא לא המוצר החליפי לדבר הזה?
כי השוק של היד הראשונה הוא יותר שוק של ברוקרים. יותר שוק של אנשים שרוצים לעשות על הקש און קש דאבל, מה שנקרא. הוא שם את ה-1090 או את ה-2080, ולפני שהבית, לפני שהדירה מוכנה או הסתיימה, הוא מוכר ומרוויח, הוא שם נניח 500,000 שקל, מרוויח 500,000 שקל, תודה רבה, ביי. אבל עובדה שהוא כשהוא בא למכור, יש לו למי למכור. זה לא שהוא
נתקע. זה עוד לא עמד למבחן.
מה את אומרת?
ב-10.90?
למה זה המצאה חדשה, 20.80?
לא, היא מאוד התעצמה, אבל לא 20.80, ה-10.90, הפרסומות של ה-7% הון עצמי.
ה-20.80, אני בכל אופן, למעלה מ-20 שנה נותן, אז וי שבריבית נמוכה, זה היה משרת אותנו, היינו מרוויחים, זה היה הכנסות מימון ולא הוצאות מימון, כי הריבית הייתה נמוכה ולא הייתי צריך להוציא לו ערבות חוק מחר, והיה המדד שהיה מרביץ, אז תמיד היינו מרוויחים מזה. אבל ה-20-80 זה לא המצאה חדשה.
וה-10-90.
וזה לא מתדלק את השוק. ה-10-90 הוא הרבה יותר טוב מ-20-80. כי את עושה חיתום ללקוח, הוא גם לוקח עוד מיליון שקל מהבנק, אז בפועל אני קיבלתי 40-50%. לא קיבלתי באמת 10%. אז השאלה איך מציגים את זה, והשאלה איך סופרים את זה. כי ה-10-90 מבחינתי כיזם, הוא יותר בטוח מ-20-80. כי ב-20-80 אולי בסוף באמת הוא יגיע, והוא לא יוכל ל...
כי אתה כבר יודע שהוא עבר את החיתום של הבנק,
זאת אומרת... עבר את החיתום לא, הוא גם כבר לקח הלוואה של מיליון שקל. אני רק מממן לו את הריבית. זאת אומרת, בפועל, קיבלתי בנו כבר 50% על הדירה, והוא כבר עבר חיתום. אז לא קיצק, אתה סתם עושים רעש. בפועל, היזמים יודעים מה הם עושים, הבנקים עוד יותר יודעים מהיזמים מה הם עושים, ואין פה שום סיכון, ואין פה שום בועה, ולא תהיה בועה, כי אנשים צריכים לגור, ויש... ביקוש קשיח של 70,000 דירות בשנה, מעבר לאלה שמתגרשים, ומעבר לאלה שעוזבים את הבית, ומעבר ומעבר ומעבר. ואמרתי לך, ואם תהיה עלייה של 10%, אנחנו נהיה במחסור של למעלה מחצי מיליון דירות בישראל.
ואיך הציבור, אתה מרגיש שהמשכנתא והריבית, זה משהו שמכביד, שמביא לאיזה נקודה שעכשיו...
כל פעם.
אנחנו רואים, מכירים את המספרים, יש כל הזמן עלייה בנטילת המשכנתאות בזמן שאני שואלת את השאלה הזו.
אני שנים בצד המוכר, לא בצד הקונה, ואני אומר לעצמי, אני לא מאמין שאני מוכר במחיר כזה, אני לא מאמין. אני פתחתי עכשיו פריסל לחברים באור יהודה, ואני אומר לך שאני בצד המוכר, והיד שלי רועדת. 3 חדרים באור יהודה ב2.5 מיליון, קצת לא נורמלי ולא הגיוני, אבל בערך ב7 דקות, כל הדירות 3 חדרים נמכרו. אז זה...
זאת אומרת, אי אפשר להתווכח. עם מספרים.
באור יהודה.
כן.
לא בחוף הים בתל אביב.
איך אתה רואה את הבעיה של פועלי הבנייה?
אין כבר בעיה של פועלי בנייה.
די, חסרים ביחס, זאת אומרת, מה, כי הם יעילים יותר?
אין בעיה של פועלי בנייה, יתרה מכך. כולם פתחו תאגידים, כולם הביאו עובדים, להפך, היום אני מקבל בערך פעמיים ביום טלפונים.
אתה צריך פועל, יש עודף. טוב לדעת.
תעזור לנו, תיקח לי בני פועלים, תעזור לי, תיקח בני פועלים.
טוב, בוא נדבר קצת על כישלונות, מה אתה אומר?
מה זה?
מה זה?
לא מכיר במילה הזאת.
לא מכיר. אז בוא נדבר על טריה.
אחלה טריה.
אחלה טריה, יאללה. טריה, אשראי חוץ-בנקאי בעולמות ה-P2P.
זהו בדיוק, שאנשים לא מבינים באמת מה זה טריה. וזה הטעות.
אז הנה, כי יש לך הזדמנות להסביר.
זה הטעות הגורפת. טריה היא בסך הכל מתווכת בין הלווים למלווים. היא לא חייבת כסף כמו שמנסים לצייר את זה בשוק. היא לא חייבת לאף אחד. ואם את עכשיו החלטת להפקיד בטריה 50,000 שקל, סתם לשם הדוגמה, ואמרת, אני רוצה ללכת על סיכון נמוך, תחלקו לי את זה ל-500 הלוואות, וחלקו את זה ל-500 הלוואות, לאדון לוי וגברת כהן ודוד ומשה ויוסף, והם עומדים כולם בהחזר שלהם. זה לא שיש איזה דיפולט, ואת צועקת, אני רוצה את הכסף חזרה. אבל שהייתה ריבית אפס, וקיבלת בטריה 5%, אז היית סופר אפי. למה? במקום לשים את הכסף בבנק ולקבל אפס, אני מקבל 5%. אבל פתאום שהשתוללה הריבית, והריביות כבר בבנק אם הגיעו ל-5%, אז אנשים אמרו, אני רוצה למשוך את הכסף. עכשיו, אם היום הפקדת בבנק 50,000 שקל ל3 שנים, כשאת באה למשוך אותה, את תצטרכי לשלם קלאס פיראון מוקדם ושמירה, זה הסיפור. זה בדיוק הסיפור. טריה לא חייבת להפוך כסף. פשוט באו כמות של אנשים עם מאות מיליונים שביקשו כולם למשוך. עכשיו, בגלל הרעש גם לא נוצרו מפקידים נוספים. עד הסיפור הזה של עליית הריבית, היית באה מבקש למשוך, היו אומרים לכם, מה היה, תוך חודש תקבלי את הכסף. איך תקבלי את הכסף? הרי הכסף שלך בחוץ, אצל מלווים. אבל היה בא מפקיד אחר, ולמעשה נכנס בנעלייך. ואז הוא היה מקבל את ההלוואות שלך, והיה מקבל את הכספים שאתה היית אמורה לקבל. נוצר פתאום הפיק הזה שכולם רצו את הכסף חזרה. טריה אין לה מאיפה להחזיר, כי הכסף נמצא אצל אנשים בחוץ. הכסף נמצא עכשיו, גם אין דיפולט. את מקבלת כל חודש את אותם 2,000 שקל שאת צריכה לקבל, את ממשיכה לקבל אותם כמו שעון. זה לא שפתאום אמרו לך, תשמעי, עכשיו יש בעיה, את לא מקבל את ה-2,000 שקל שלך, על ההחזר של ההלוואה שנתת. וזה מה שאנשים לא הבינו, ואז התחיל הגלגל, והתחיל הדרמה והלחץ. אבל טריה, זה אחלה חברה, שגם היא תצטטי אותי, תגיע לשווי של מיליארדים.
תראה, אני חושבת, וזה לא רק סיפור של טריה, בכלל כל העולם הזה של ה-P2P, שבסופו של דבר, כמו שאמרת, הריבית הייתה אפס, מחפשים אלטרנטיבות השקעה, אי אפשר להשקיע באג"חים, הדברים האלה שהם לגיטימיים לחלוטין בעיניי, בקיימות שלהן, גם כבאמת פלטפורמה של אשראי.
זה לא רק לגיטימיים. אני, כשרכשתי את טריה, ולמעשה מזגתי אותה לתוך השלט שלי, של לוזו נדלן, עברנו ויה דלרוזה מבחינת הרשות ניירות ערך. את כל הבדיקות מלמעלה ולמטה, וזה היה מסע ומתן עם הרשות של שנה וחצי, שנתיים. זאת אומרת, הרשות בדקה את הכל מכל הכיוונים, ואם הרשות הייתה חושבת שזה לא פלטפורמה טובה, או שיש שם איזה קומבינות או איזה נוכלויות, אז מן הסתם היא לא הייתה מאשרת את זה גם. וגם אני בעצמי, הדידי שעשיתי, היה מאוד ארוך, ובאיזשהו שלב אמרתי לרשות ניירות ערך, תשמעו, כבר עשיתם דידי יותר טוב ממני, אני מודה לכם, כי בדקתם דברים שגם אני לא בדקתי אותם. אבל זה הכל נוצר עוד פעם מעליית הריבית. הבאג הגדול של טריה, הטעות שטריה עשתה, שאת ההלוואות שהיא נתנה, היא לא נתנה צמודות, לא לפריים ולא לשום דבר. זאת אומרת, נתת כסף, קיבלת 5%. אם הכסף שלך היית נותנת אותו, סתם דוגמה, בפריים פלוס 2...
כן, אז היום היה הצועות, היו גבוהות
לא,
יותר.
לא, אז כולם היו, גם הלווה היה יודע שהוא משלם פריים פלוס 2, אז הכל היה ממשיך כסדרו, והכל היה ממשיך כרגיל. כן. רק שם זה היה 5%, לא צמוד, לא כלום. ומפה נהיה הבאג. טריה עכשיו מקימה ביחד עם נאווי, עם דורי נאווי, בנק למשכנתאות. אנחנו חכים לאישור של רשות שוק ההון, ואנחנו ממש בחודשים הקרובים נפתח בנק למשכנתאות. נעשה גם הלוואות מזנין בטריה, ונעשה הלוואות מזנין בניגוד לכל מה שיש בשוק היום, כשהעומד בראש ועדת ההשקעות או ועדת האשראי זה מר עמוס לוזון, שיודע לראות פרויקט ואחרי דקה לאשר מזנין או לא מזנין, וזה יהיה גם loan to own, מה שנקרא. שאם נתתי לבן אדם כסף, גם אם מחר יהיה לו דיפולט, אני יודע לסיים את הבניין ולהרוויח כסף גם מהיזמות, ואז ניכנס גם בהלוואות מזנין וגם באקוויטי להלוואות מזנין, וטריה תגיע לשווי של מיליארדים. אין כישלונות אצל עמוס לוזון. יש תקלות ומאמורות, אבל את כולם עוברים.
כשאתה אומר בנק למשכנתאות, זה יהיה בסטייל הכיוון שמימון ישיר הלכו, של משכנתאות...
בסטייל שכולם יצטרכו ללמוד ממני מה זה בנק למשכנתאות.
תספר לנו.
טריה פיתחה עבור בנק לאומי פלטפורמה של חיתום למשכנתאות, שבנק לאומי השקיע ב-350 מיליון שקל, וה-IP הוא שותפות שלנו ושל בנק לאומי. אז יש לי את ה-IP, יש לי את הכסף של דורי נאווי, ולכן אנחנו נלמד את כולם איך מוכרים משכנתאות.
ובהודעה שהוצאתם על השת"פ עם נאווי זה ליווי בנייה, נכון?
לא רק.
ראיתי, לא רק, אוקיי.
ממש לא, להפך. זה בעיקר הלוואות, בואי נקרא לאלה שלא יודעים לקבל בבנק, אם זה דירה שנייה מעל 50%, אז לתת להם 70% ו-80%. עכשיו יותר מזה, ביום שאני פותח, אני אעביר 100 תיק של הפלטפורמה של טריה, ב-day one 700-800 מיליון, ואז ישחרר לי גם את התזרים בטריה, וגם אחרי דקה אני כבר עם תיק משכנתאות של 700-800 מיליון, של כל שאר המתחרים שלי ייקח בערך 4 שנים לבנות תיק כזה, אצלי הוא יהיה בערך אחרי שעתיים מהדקה שאני אקבל את האישור של רשות שוק ההון.
זאת אומרת, אני מבינה מזה שיש לך גם תוכנית, תקן אותי אם הבנתי נכון, שבעצם התור הזה שעדיין קיים בטריה למשקיעים שרוצים לבדות את ההשקעה שלהם, יש לו פוטנציאל להשתחרר בקרוב?
חד משמעות.
אנשים יוכלו לבחור לקבל ולא להמשיך לקבל את זה בטפטופים?
חד משמעות. השתחרר 700 מיליון במכה.
כן, כן, כן. יפה. מה עוד? תראה, אמר, אני אצטט פה את מילותיו של דניאל אלון, למי שמכיר והמבין יבין, איך שאומרים. אמר עליך, עמוס לוזון הוא יצרן הערך הכי גדול שהיה בבורסה מאז ומעולם. אתה מתחבר?
לא יודע, זה אתם מבינים יותר ממני. אל תשכחי שעד שקניתי את דורי, לא הייתי בבורסה מעולם, והתנגדתי כל פעם שבאו ביקשו להנפיק אותי, אמרתי בשום אופן, לא, אני לא יהיה ציבורי. אבל זה בהחלט מחמאה גדולה, ועוד לשמוע את זה מדניאל אלון, שאני מאוד מעריך ואוהב. דרך אגב, גם הוא השתתף בסיור בפולין, וגם הוא ראה והתרשם. אז זה המחמאה הכי גדולה שאני יכול לקבל. אבל אני יכול לתת טיפ לכל המאזינים שלך, שרק במילון המילה הצלחה קודמת לעבודה קשה. אי אפשר להצליח בלי לעבוד קשה, צריך לעבוד קשה, להאמין, להזיע, ואז מצליחים. זה לא בא בלילה שאתה ישן, וזה לא בא אם אתה לא מאמין, וגם כשקניתי את דורי אחרי חודש שהבנתי באיזה ברוך אני נמצא, אם לא הייתי מאמין גדול, ולא, אני סופר אופטימי, אני אובר אופטימי, ואם לא הייתי סופר אופטימי, כנראה שהחברה הייתה הולכת לפח. גם עכשיו בהנפקה של לוזר רונסון אמרתי לך כולם, אין לך סיכוי. אין דבר שיותר מדרבן אותי מזה שאומרים לי שאין לי סיכוי, ואתה לא יכול. זה הדברים שאני הכי אוהב, זה הדברים שהכי מדרבנים אותי. והאמת, ביום שהנפקנו את לוזר רונסון, בהחלט התרגשתי. לקחת חברה שהייתה שווה מינוס, ופתאום להנפיק אותה במיליארד וחצי, והיום אני שלוש חברות ציבוריות שהשווי המצרפי שלהם למעלה משתיים וחצי מיליארד.
סגירת מעגל מטורפת.
הילד שבא מפתח תקווה, שלפני 43 שנה איבד את אבא שלו, ולא בדיוק היה לו כסף למצבה, אז אני, בהחלט יש לי במה להיות גאה. ושוק הנדלן, שנים, בשנים שכולם השתוללו, ב-22-23, אנחנו לא קנינו כלום. וליה כל הזמן הייתה רב, הייתי, מה, אתה היחיד שלא קונה, אתה היחיד שמבין, אתה היחיד שלא מבין. אז קודם כל, לשמחתי, היא קיבלה שיעור בלי שיעלה לה כסף. והדבר השני, גם מעבר, בנדלן זה לוקיישן, 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 זה הסיסמה, אבל זה גם עיתוי, עיתוי, עיתוי. והנה, אתמול קנינו בשדה דוב, במחיר שלפני שנתיים בטירוף של 1819, קנו קרקעות באור יהודה, ביהוד, בנתניה, אז קנינו את זה בתל אביב, בשדה דוב. גם, אני יכול להגיד בגאווה שגם הלכתי על המגרש הכי טוב בתוכנית של מה שפורסם אתמול, וזכינו בה. וישבתי שנים על הגדר ולא קניתי כלום, אבל לעומת זה בשנתיים וחצי האחרונות, קניתי קרקעות לכמעט 4,000 יחידות דיור, כולם באזורי ביקוש, מתל אביב אתמול, לבת ים לפני חודשיים, לאור יהודה לפני שנה, לראשון לציון לפני שנה וחצי, לאולפני הרצליה לפני חצי שנה, גם כולם אזורי ביקוש, תל אביב, בת ים, הרצליה, אור יהודה, ראשון לציון. היום אני עם צבר קרקעות של כ-4,000 דירות, יש לי צבר מספיק ל-4, 5, 7, 10 שנים הקרובות, אני אקנה כשטוב לי, כשנוח לי, ורק במחירים שאני אראה לפחות 20% רווחיות. גם במכרז שניגשתי אתמול, אני למעלה מ-20% רווחיות, ובמחירים של הוצאות סופר מוגזמות, והכנסות סופר פסימיות. ואני אומר לך שאת הפרויקט של שדה דוב, אנחנו נהיה ברווחיות של... הספרה הראשונה כנראה תהיה 3, אם לא 4. אבל ככה אני עובד. אותו דבר בפולין. בפולין המנכ״ל שלי יודע שאם אני לא מתחיל ברווחיות של 20% לפחות, לא קונים את הקרקע. אני לא הולך כמו שהלכו לפני שנתיים ושלוש כל היזמים האלה, וקנו ב-8% רווח, ואז המחיר יעלה, ואני אגיע ל-10% או ל-12%. לא מעניינתי, לא מעניינתי, אני לא שם. את יודעת, סיפור אחרון, לפני שרכשתי את ה... לפני שעשית את הצעת רכש בפולין, אנחנו בנינו המון בגני תקווה, ויצא מגרש פירוק שיתוף בגני תקווה, ל-68 יחידות. עכשיו, המגרש האחרון שקניתי בגני תקווה לפני כן, שילמתי 800,000 שקל קרקע לדירה. אמרתי, אני אשתגע, כי כבר אני עם משרדי מחירות ואנשים, והשם שלי בעיר מאוד מאוד חזק והמוניטין. אמרתי, אני אשים 1,200,000 בשביל לזכות. אבל אמרתי לסמנכ"ל כספים, אל תוציא ערבות בנקאית, תוציא צ'ק בנקאי. אומר לי, למה? אמרתי, כשיפתחו המעטפות, נוכל ישר לקחת אותו, חבל על העמלה. תביא צ'ק בנקאי. ובאמת נפתחו המעטפות, והמעטפה הכי גבוהה הייתה 1,450,000. אמרתי לה, כונס, תן לי רגע את הצ'ק, אבל אני אשאר פה ללמד את ליה ואת הסמנכ"ל כספים, כמה שטויות אנשים מדברים. המכרז נסגר ב-1,850,000 שקל. אפרופו, 1,850,000, זה היה בערך 125,000,000. את אותם 125,000,000 לקחתי, ובמקום לקלוט קרקע ל-68 דירות בגני תקווה, עשיתי הצעת רכש וקניתי 25% מרונסון, שהחזיק המלאי של 10,000 דירות. זאת אומרת, קניתי 2,500 דירות בפולין, במקום 68 דירות בגני תקווה. בזה ההחלטות, וזה לראות קדימה, וזה לדעת לעשות עסקים, ולא לשלם בכל מחיר. הכי קל, אני... מאז ההנפקה בספטמבר, יושב בקופה עם מאות מיליונים, יכלתי, תאמין לי, כל שעה הגיעו אליי עסקאות. רק במחירים שלי, רק ברווחיות הנכונה, רק פרויקטים טובים ונכונים. זה המוטו שלי, ואני לא אסתם ממנו. כנראה שאם 60 שנה לא סטיתי ממנו, כנראה שגם ב-60 שנה הקרובות זה לא ישתנה. ואתה יודעת, הייתי באחד הגופים המוסדיים כמוך, שלא רצה להשקיע בי בשום אופן, בדיוק כמוך, ואז באתי לאיזה מצגת. ואני נכנס למצגת, נכנסים 7 אנשים, ואחת יושבת ויורה עליי, אבל עם תומיגן, לא עם אקדחים, לא עם M16. יורה, פה, 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 פה. ואני יושב ועונה לה בסבלנות, ויושב ועונה לה בסבלנות, וממשיך, 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 והיא יורה ואני עונה, זה היה ערב פסח, אנשים הולכים הביתה, 5:00, אנשים קמים הולכים, והיא נשארת ויורה ויורה. ואז בסוף לזכותה יאמר, ומאז נהיינו גם חברים, אומרת לי, אתה יודע שאני זו שלא השארתי בוועדת ההשקעות שישקיעו בלוזון קבוצה. אמרתי, קודם כל אני שמח על היושרה ועל הכנות, לא מובן מאליו שתשבי מול לקוח ותאמרי לו את זה, אבל את יכולה לספר לי למה? אומרת לי, תשמע, אתה יודע, עמוס לוזון וכדורגל וצבעוני ובחורות. אמרתי, את יודעת למה לא השבלצת? אומרת לי, למה? אמרתי, כי את אוהדת הפועל תל אביב ממורמרת ומתוסכלת. אומרת לי, בול. ומאז נהיינו חברים.
גם אני אוהדת הפועל תל אביב
ממורמרת. עוד אחת ממורמרת ומתוסכלת, שלא השקיעה בעמוס לוזון, כנראה מאותה סיבה. ומאז נהיינו חברים הכי טובים, והגוף הזה משקיע מאות מיליונים. ואז אמרתי לה, מה קרה שהשתה? ואיך שירדנו מהמצגת, אני אומר לחבר'ה של value base ולסמנכ"ל כספים וזה, הם בכיס שלנו. אומרים לי, איך החלטת? אל תדאגו, סגור, העניין פה סגור. ואז אחרי פחות משעה, אם התקשרת, הלכתי לזה, אמרתי, בלי שמות, לא משנה. אמרתי, אבל אתה יכולה להסביר לי, מה השתנה? כאילו, לפני שעה אמרת, אני זו שהתנגדתי, מה קרה? אומרת לי, יושב מולי איש עסקים, היחיד שיודע מה הוא מדבר, היחיד שמבין על מה הוא מדבר, היא אומרת, עכשיו אני יורה עליך, ואני מסתכלת בטלפון, לראות אם המספרים שאתה אומר לי נכונים, לא טעית במספר אחד. מה שיריתי עכשיו, כאילו אני מסתכלת בטלפון, אני מסתכלת על המצגת שלך. וכל מה שאני יורה עליך, אתה עונה, והמספרים מדויקים. אז זה אני בתוך המספרים, אני ברמה של לבחור את הידית של הדלת בפרויקטים שלי, אני ברמה שאין פעם בשבועיים לפחות שאני לא אגיע לאתר הבנייה ויקטט את רגליי ויעלה ויראה ויעשה מה עושים ומה לא עושים. ועל כך גאוותי.
ועדיין יש לך פרצוף של נהנה.
הכי נהנה בעולם.
תגיד לי...
אף אחד לא ייקח ממני את החיוך ולא את ההנאות. מבלה, בליין, רוקד, שוטה, משתולל. בבוקר גם עם לעבודה.
בבוקר גם בוחר ידיות.
בדיוק.
איך זה לעבוד עם ביתך, עם ליה? אתה יודע, זה one man show, זה מתוך איזה המוטיבציה בעצם לייצר את הדור הבא.
אז עד שקנית את החברה הציבורית, כל החברה שלי הייתה מורכבת, עין לוזון הגדולה, נכסים מהשקעות, הייתה מורכבת ממני, מהבן שלי, וממנהלת חשבונות ופקידה. לא היה לי משרדים, היה משרדים, אבל לא הייתי מגיע אליהם. ופתאום הייתי צריך, כאילו לא נעים.
כן, יש טקס.
במשרדים וזה. אבל ליה היא תותחית, באמת, מעריץ אותה. היא נכנסה גם בכל הכוח. בואי נגיד שאני יכול לסגור את העיניים בשקט, אבל הם לא רוצים לתת לי לפרוש. כל פעם שיש איזו ישיבת עבודה, ואני אומר איזה משהו שקשור לביצוע, היא כותבת לי, למה אתה עושה לי את זה? איך אני אלמד את הדברים האלה? למה אתה עושה לי את זה? אבל היא באמת תותחית על, והיא מנהלת את החברה ביד רמה. בואי נגיד שבשוטף, מי שמנהל את החברה בשוטף, מבחינת העובדים והכל זה, זה היא, ותותחית. היא עכשיו בחופשת לידה, ועדיין היא לא נחה, וכל רגע, וזומים, ופגישות, ומיילים. אני אומר לה, לכי, תנוחי. והיא הביאה לי נכד ראשון, ועשתה אותי גאה ומאושר ומחייך, ושיהיה לה בהצלחה. אבל היא בהחלט תחליף אותי ביג טיים, אני מתעלל בה, אני לא יודע לתת מחמאות, אני רק יורד על כל מי שמסביבי. אבל בהחלט מגיע למחמאות, ואולי זו ההזדמנות שהצליחה להביא אותי לפה, לתת למחמאות, והיא באמת תותחית על, והיא תגיע הרבה יותר רחוק ממני. אני רק מתווה לה את הדרך, אבל אין לי ספק שהיא תהיה הרבה הרבה יותר מוצלחת ממני.
לאן כלכלת ישראל הולכת בעיניך?
רק לטוב. אתה יודע, אני אספר לך איך נכנסתי לנדלן, ואני אסביר לך, ובזה הסתכם כל הסיפור של כלכלת ישראל. הייתי ילד צעיר אחרי צבא, עבדתי שיפוצים, מחיצות גבס, תקרות אקוסטיות, אספתי $10,000, שזה היה נראה לי סכום מפלצתי ולא נגמר, והחלטתי לנסוע לארצות הברית, לטיול אחרי צבא, אבל של המפונקים, של העשירים, אפרופו נהנה. לא לישון בחושה עם 10 אנשים בחדר או באיזה גסט אאוס, מלונות, הכל, לוס אנג'לס, וגאס, ניו יורק. ובדרך חזרה, אני יושב במטוס, יושב על ידי יהודי חרדי מבוגר, מאוד מאוד שמן, מאוד שמן, ושואל אותי, אינגלה, מה אתה עושה? אמרתי לו, קבלן שיפוצים, מחיצות גבס, תקרות אקוסטיות. הוא אומר לי, בוא אני אתן לך טיפ לכל החיים, ובאמת, הטיפ הכי גדול שקיבלתי בחיי. אומר, תקשיב, אינגלה, כל פעם שיש לך קצת כסף, תקנה חתיכה אדמה. אני גם זוכר את המילה חתיכה אדמה, לא קרקע, חתיכה אדמה. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, תראה, אתה רואה את המטוס הזה? אני כל יום יכול למלות אותו בדולרים, להביא אותו לישראל. כל יום מלא דולרים להביא לישראל. אדמה, אין מאיפה להביא. ישראל, ממערב יש לנו ים, מצפון ערבים, מדרום ערבים, ממזרח ערבים. יש לנו ככה פס קטן מאוד, שממנו אנחנו צריכים לחיות. באדמות אי אפשר להביא מאמריקה. ולכן כל פעם שיהיה לך כסף, תקנה חתיכה אדמה. וזאת כלכלת ישראל. כלכלת ישראל, ככל שיענונו, כן נרבה וכן נפרוץ. אנחנו הכלכלה הכי חזקה. אם אנחנו שנה וחצי בתוך מלחמה, ואנחנו לא רק עם הראש למעלה, אנחנו סופר עם הראש למעלה. ולפני 3 שנים היינו עם קורונה, ואנחנו סופר עם הראש למעלה. אנחנו אנשים חכמים, אנשים שיודעים לעשות עסקים. יש לנו הייטק מדהים, יש לנו נדלן מדהים. אין כוח בעולם שיעצור את המדינה שלנו. אנחנו המדינה הטובה בעולם, עם האנשים הטובים בעולם. בעזרת השם, רק נגמור את הסכסוכים הפנימיים בינינו, ונפרוץ ונעלה מעלה מעלה, ובעזרת השם שכל השבועים יחזרו אלינו, ויסתיימו המלחמות, ויהיה רק עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כדברי השיר.
בעזרת השם, עמוס. עמוס, תודה רבה שבאת. מקווה ש...
מקווה שבפעם
נתתי לך חוויה הבא... חיובית.
מקווה שבפעם הבאה כן תשקיעי בלוזר.
כן יהי רצון.
תודה, תודה לכולם, שיהיה לנו בשורות טובות לכל עם ישראל.
תודה רבה לכולם, אני הייתי גת מגידו, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.